בפרשת השבוע אנחנו קוראים השנה במחובר שתי פרשיות שבעצם הם הופכים להיות לפרשה אחת, פרשת הזריע מצורע. כשלומדים את השיעור היומי, לומדים כל יום חלק ששייך לשתי, במיוחד ביום רביעי בשבוע, שם מתחברים שני הפרשיות יחד. נדבר היום על נושא שהוא גם מתחבר לשני הפרשיות גם יחד. הוא יהיה נושא כללי שיזהיר לנו את המושג הזה של נגעים והמשמעות שלהם. בכלל כשמסתכלים על התהליך של פרשיות השבוע, תזריע מצורע, רואים דבר מאוד מעורר מחשבה או מעורר תמיהה, למה התורה סידרה את הדברים בצורה כזו? איך הפרשיות בנויות? זה מתחיל, לא מדבר ממש על התחלת פרשת הזריע, שמדבר שם על דיני תומת יולדת. מדבר אחרי שהתורה עוברת לדבר על דיני הנגעים. התורה מדברת קודם כל בעריכות, מה קורה עם נגע באור הבשר. איך זה נראה ואיזה צורה ומתי מתארים, מתי מתאמים, עריכות שלמה. אחר כך עוברים לדבר על דיני צרת בבגדים. אחרי שמסיימים לדבר על שני המצבים הללו, צרת בגוף, צרת בבגד, אז אנחנו עוברים לדבר איך מתארים את המצורה. מה עושים? מה התארה של המצורה? זה בעיקר נמשך כבר לפרשת מצורע, שמתחיל זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. אחרי שסיימנו את כל התהליך, איך מתארים את המצורע, הוא מביא לבית המקדש את השני ציפורים וכולי. אחר כך מתחיל סיפור חדש. יש עוד סוג שלישי של נגעים, שלא דיברנו עליו עדיין. מה יהיה אם יהיה נגעים בבית? נגע צרת, כתוב שם שנבוא אל ארץ כנען ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. מתחיל תהליך, אתה רואה נגע בבית, מתי הכהן יסגיר, מתי הכהן יגיד לשבור, ואיך מתארים בית שהחליט הכהן שזה תמה, ובזה מסיימים את פרשת מצורע. התמיה זה לא ממש הסוף של הפרשה, אבל זה הסיום של הנושא של הנגעים. הדבר התמוע כאן, יש כאן שלושה תמיות, שבעצם שלושה תמיות שהם קשורים זה בזה, אבל שלושה עניינים שאנחנו צריכים להתעכב ולהבין למה זה בצורה כזו. דבר ראשון, אנחנו לא מבינים למה בכלל התורה צריכה להפריד את דיני הנגעים בפרשת הזריע ואופן התארה בפרשת מצורע. למה התורה לא כותבת את שניהם יחד באותו פרשה? בפרשת תזריע תכניס את שתיהם. השנה כשקוראים את שתי הפרשיות ביחד, אז נו, אז אנחנו באותו שבוע חיים גם את הנגע וגם את התארה. אבל מה קורה בשנים שהפרשיות תזריע ומצורע נפרדות? אז שבוע אחד אתה לומד על הנגעים, אתה בכלל לא למדת עדיין על התארה. שבוע בנפרד אתה לומד על התארה. למה באמת התורה עשתה את זה בצורה כזו שמפרידה את הנגע מהתארה בשתי פרשיות שונות? שאלה שנייה שאנחנו לא מבינים, למה כשהתורה כותבת את הנגעים של הבית, היא לא כותבת את זה ברצף ביחד עם הנגעים של גוף ובגד? כמו שאמרנו קודם, היא כותבת דיני נגעים בגוף, אחר כך היא עוברת לנגעים בבגד, אחר כך יש פתאום הפסקה איך מתארים את שני אלה, ואחר כך עוברים לנגעים בבית. למה שהתורה לא תכתוב את הדברים בצורה מסודרת? בוא נגמור, אם כבר החלטנו להפריד את הנגעים מהתארה, אז בוא נגמור את כל סוגי הנגעים ביחד, נגיד את הנגעים של גוף, בגד ובית, אחר כך נעבור לטהרה של שלושתם. אז אמנם יהיה לנו קושי למה מפרידים, אבל לפחות יהיה כאן איזשהו סדר בדבר. דבר שלישי שלא מובן, וזה שוב קשור לעניין הקודם, למה דווקא הנגעים של בית זכו, במרכאות או שלא במרכאות, שיכתבו את הנגע והטהרה ברצף. ביחד. אתה לומד על הנגעים ומיד על הטהרה. בנגעים של בגד ובנגעים של גוף, אז התורה לא כל כך מצמידה אותם יחד. ואילו בנגעים של בית זה הולך ביחד. למה? זה בעצם שלוש נקודות למחשבה, אבל שלושתם קשורים לאותו רעיון או לאותו נקודה. דבר נוסף מעניין שאנחנו צריכים להבין, זה מה קורה בנגעים של בתים. בנגעים של בתים יש דבר מעניין. למה קורה דבר כזה שיש נגע בבית? הרי זה דבר לא שגרתי, שפתאום אדם יראה איזה קטן. זה לא בגלל שהיה איזה פיצוץ בצינור מים, ופתאום נהיה בגלל זה קטן בקיר. לא על זה מדובר. מדובר באנשים שנכנסו לארץ ישראל, ארץ כנען, בתים של הגויים, של הכנענים, ופתאום בא יהודי ואומר, אני רואה פה איזשהו שינוי בצבע הקיר באמצע. למה זה קורה? אז יש הסבר שרשי אומר, ויש הסבר שבזוהר כתוב. רשי אומר, ורשי מתייחס לסגנון מעניין, כשהתורה אומרת על הנגעים של בית, היא לא אומרת את אותו סגנון כמו שהיא מדברת על נגעים של גוף ובגד. בנגעים של גוף ובגד, התורה כותבת, אם יהיה נגע, כי יהיה, אז תדע לך, תבוא לכהן וכו' וכו'. בנגעים של בתים, לא כותבת התורה אם יהיה, היא כותבת בלשון, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזותכם, כי תבואו אל ארץ כנען ונתתי נגע צרת. דיינו, תדע לך, תיכנסו לארץ ויהיה לכם נגע. זה בשורה טובה. אז רשי מתייחס על הנקודה הזו, ורשי אומר, באמת, דע לך שכל אדם שנהיה לו נגע בקיר, הוא צריך לעשות מסיבה. למה? כי יש מטמוניות של זהב, שהאמוריים ידעו שהיהודים אמורים להיכנס לארץ. אז הם אמרו לעצמם, אנחנו נטמין את הכסף והזהב בקירות, ויבוא יום והיהודים יחטו והם יגורשו מהארץ, אנחנו נחזור וניקח את המטמוניות. כספת לאורך זמן, השקעה לטווח רחוק. אמר הקדוש ברוך הוא ליהודים, בכל בית ששם האמורי זהב יהיה בדיוק באותו מיקום סימן של כתם שלכאורה מטמא, והכהן יבוא ויגיד למטוץ את הקיר, ואז תמצא את המטמון. זה רשי אומר. בזוהר כתוב בכלל גישה הפוכה לגמרי. הזוהר אומר, תדע לך שיש רוח מסעבה. רוח מסעבה זה רוח של תומה. והבתים האלה של האמוריים שעבדו עבודה זרה בבתים ועשו כל מיני מעשים גרועים, והרי ידוע שהתורה אומרת שמעשיהם מקולקלים מכל האומות שבעולם, אז בית כזה מסועב ומתועב ותמה, לא ייתכן שיהודי יגור בבית הזה, הוא חייב להחליף את הבית. אז אם הוא נכנס לבית, הוא חייב לשבור את הקיר, לשבור את הבית, לעשות בית חדש כדי שיהודי יוכל לגור שם. ככה אומר הזוהר. לכאורה, הגישה של הזוהר והגישה של רשי זה ממש הפוך. מצד אחד רשי אומר לנו שהנגע זה סימן לאושר, לשמחה. הזוהר אומר, הנגע זה סימן לתומה. איך זה הולך ביחד? ואם נחדד את הדברים עוד יותר, יוצא כאן דבר מאוד מעניין. האם הנגעים היו בכל הבתים? כשנכנסו לארץ, כל הבתים התמלאו בנגעים? ברור שלא. ברור שלא. כזה חידוש גדול היה צריך להיות כתוב באיזה מקום, שכל הבתים הוחלפו. במפורש כתוב בספר החינוך את הלשון בקצת בתים, ויש ספר אחר, אורח חמה, שאומר שהקדוש ברוך הוא לא היה ברצונו להטריח את היהודים לשבור את כל הבתים, ודאי שזה היה רק במעט. עכשיו בואו נראה, למה באמת זה היה רק במעט? הרי כל הגויים עבדו עבודה זרה. חייבים לומר שבתומה של העבודה זרה יש רמות. אם העבודה זרה והתומה של הבית היה ברמה נמוכה, אז הספיק שהיהודי נכנס לבית, עצם העובדה שיהודי נכנס לבית גירש את התומה. או עצם הדבר שהוא שם מזוזה על הדלת גירש את התומה. ואם התומה בבית הייתה ברמה חזקה, לא עזר כניסת היהודי ולא עזר המזוזה, לא עזר הכנסת ספרי קודש, שום דבר, מה צריך לעשות? לשבור את הבית. זאת אומרת שהבית הנשבר מראה שמדובר בבית הכי תמה. עכשיו ניקח את הצד השני של רשי, שמה היה בבית הנשבר מאחורי הקיר? מטמוניות, עושר. יוצא אם כך, באיזה בית היה מטמוניות? בבית הכי תמה. הבית שהוא היה הכי הכי תמה, הוא היה לו מטמון הכי טוב. ובית שהוא לא היה כל כך תמה, אז כנראה שהבעלים לא היה להם מה להטמין, ולכן לא נוצר שם. איך האבסורד הזה הולך ביחד? איך אפשר לחבר את שתי הקצוות, שהדבר התמה ביותר בעצם מראה לנו על העושר הגדול ביותר?
אולי מבחינת התפקיד.
אבל העושר הזה זה כדי לשבור.
שהתאומה שהייתה בבית, זה היה מעיד על איזה בן אדם שהוא מדרגה רוחנית של התאומה, הוא היה גדול.
גדול, אז צריך לשבור. או צריך למצוא פה אוצר. יש פה דבר טוב, או יש פה דבר גרוע. צריך להעלים את הקיים ולבנות חדש, או יש כאן תמון איזה אוצר גדול שבעצם צריך להוציא מפה ולמצוא פה אוצר נפלא. הרי דבר תומה, הרי צריך להעלים, לגרש. פה יוצא שצריך בעצם מצד אחד לגרש, ומצד שני לא, למצוא פה איזה מטמון. איך הדברים הולך ביחד?
מי שהיה גר באותו בית.
מי שהיה גר?
מי שהיה בעל מדרגה, כאילו.
מדרגה, בעל ירידה גדולה.
מבחינתם בעל מדרגה, זאת אומרת הוא היה בעל ממון, אז בגלל זה הוא יכל להטמין אותם.
מבחינת הפנימיות הדברים, איך זה הולך ביחד? ששיא העושר הולך בשיא התומה. עוד נקודה שרואים בקצוות בנושא הזה של נגעים, יש בספר יצירה שאומרים את זה, מתקרבים לחג השבועות, אז אומרים בלילה של חג השבועות, אומרים את תיקון ליל שבועות, ובסוף התיקון יש שם קטע מספר יצירה. קטע לא ארוך. שם בקטע הזה בספר יצירה כתוב ככה: אין ברעה למטה מנוגה, כן? אין ברעה למטה מנוגה, ואין למעלה מעונג. תמותיות. מה זאת אומרת? רואים גם במושג הכללי של נגעים, גם רואים דבר והיפוכו. מה? מצד אחד אנחנו אומרים שתומת נגעים זו התומה הכי חמורה שיש. למה הכי חמורה? כתוב במפורש, למדנו זה היום בחומש, שאדם שהוא תמה בתומת נגעים אסור לו אפילו להיות ביחד עם האדם שהוא תמה בתומת מת. למרות שתומת מת היא התומה שלכאורה הכי חמורה, אומרים אדם שהוא עם נגע מחוץ לשלוש מחנות בדד ישב, שלא יהיו אפילו תמאים אחרים איתו. זאת אומרת שאדם שתמה בתומת נגעים הוא אדם שמורידים אותו לדיוטה הכי נמוכה שיכול להיות. מצד שני אבל הרמב״ם אומר, למה באים הנגעים? מי מקבל נגעים? העם אומר נגעים מקבל בן אדם, הוא מקבל מתנה. איזה מתנה הוא מקבל? לא מדבר על נגעים של בתים שהזכרנו קודם, שיש מטמון. מדבר על נגע הגוף אפילו. למרות ששניהם קשורים לאותו עניין, אבל נגע בגוף זה מתנה. מה המתנה? אדם דיבר לשון הרע, יפריד בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, רוצה הקדוש ברוך הוא לעורר אותו בתשובה, להוריד אותו, לשחות ממנו תשובה, נתן לו נגע. הנגע הזה מראה לו באופן מוחשי שעשית חטא, אתה חייב לחזור בתשובה. ואז מה הוא עושה כשהוא נמצא בדד ישב מחוץ למחנה? חשבון נפש. חוזר בתשובה. הוא מגיע למצב שמקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים גמורים אינם עומדים. ואז הוא חוזר בתשובה והוא מתרומם למעלה גבוהה, ואז הוא נהיה טהור ונקי.
רואים הסוטה שלא חטאה ושתתה מים.
אז אם כך, יוצא שיש בנגע דבר והיפוכו. מצד אחד, הנגע הוא הכי נמוך שיכול להיות. ומצד שני, מהנגע הוא בא לעונג הכי גבוה שיכול להיות. איך הדברים האלה הולכים ביחד? זאת אומרת, באיזשהו מקום, אותו סוג שאלה ששאלנו קודם לגבי נגעים בבתים, אמרנו שיש פה דבר והיפוכו. מצד אחד זה הבית הכי הכי תמה, לכן צריך לשבור אותו, ומצד שני יש שם את המטמון הכי יקר, ולכן שווה לשבור כדי למצוא את המטמון. על דרך זה דבר והיפוכו מוצאים בכללות העניין של הנגעים. מצד אחד בעל הנגע הוא האדם שצריך להוציא אותו בדד, כי הוא הגרוע ביותר, בדד יושב מחוץ למחנה, סימן שהוא אדם שהוא אין ברעה למטה מנגע, ומצד שני זה ישחוט ממנו תשובה גבוהה ביותר, והוא יגיע לעונג הגדול ביותר. שוב דבר והיפוכו, איך הדבר הזה הולך, מה בעצם קורה פה בנגעים? פה נגיע לביור שפנימיות התורה מתייחסת למושג הנגעים, ומזה נבין א', בכלל מה עניין הנגעים, וב', מה מיוחד בנגעים של בתים, ששאלנו קודם למה בבתים התורה מצמידה בין הנגע לטהרה, ולמה בנגעים כלליים התורה מפרידה את זה לשתי פרשיות. כדי להבין את זה, נצטט קטע מתוך ספר התניא בפרק ז'. פרק ז' בספר התניא כתוב שאם אדם אכל מאכל שהוא משלוש קליפות הטמאות לגמרי, אדם אכל מאכל שהוא אסור, אדם לא עלינו אכל חזיר, אכל מאכלות אסורות, אומר אדמו"ר הזקן בתניא שמכיוון שהמאכל הזה הוא משלוש קליפות הטמאות לגמרי, אז אין אפשרות להעלות את זה לקדושה. גם אם הוא יאכל את זה לשם שמיים, זה לא יעזור, הוא אכל דבר האסור והוא קשור לשלוש קליפות הטמאות לגמרי. אבל מה? אומר אדמו"ר הזקן שיש פתרון. אם האדם יחזור בתשובה כזו שקוראים לה תשובה מאהבה רבה, תשובה ברמה גבוהה מאוד, בצמאון אדיר, כמו שהוא מתאר שם את כל הלשונות המופלאים בפרק ז', מה יהיה אז? מצטט אדמו"ר הזקן את הלשון שאומרים בגמרא במסכת יומא, זדונות נעשות לו כזכויות. מה הפירוש זדונות נעשים לו כזכויות? לא הכוונה היא שרק לבן אדם הקדוש ברוך הוא בספר רושם לו וי במקום מינוס, נעשות לו כזכויות, אלא הזדון עצמו, הרע עצמו הופך להיות לטוב. זה לא רק, יש הרי ידוע, במיוחד זה קיים שלומדים בניגלה, אבל יש מושג של גברה וחפצה, האדם או החפץ. זה לא רק שביחס לתיק האישי של האדם נחשיב לו את המעשים האלה כזכויות, אלא גם החפץ עצמו, המעשה עצמו שהוא היה זדון, בתשובה עמוקה זה יהפוך להיות לזכות, יהפוך להיות לטוב. מאיפה יודעים שזה הכוונה? הרי כתוב לעשות לו כזכויות. אפשר להבין את זה מתוך דברי התניא עצמם, שהוא משווה בתניא שם את המצב של תשובה מאהבה שזדונות לעשו לו כזכויות, הוא משווה את זה לזמן שיהיה לעתיד לבוא, שיבולה המוות לנצח ורוח הטומאה האוויר מן הארץ. כמו שאז מה יקרה לכל העניינים השליליים? כמו החזיר שהשלה הקדוש אומר עתיד לחזור, זה הרע עצמו יהפוך לטוב. האדמו"ר הזקן משווה את הזדונות לעשו לו כזכויות לאותו תקופה, פירושו שהזדון עצמו יהפוך להיות לטוב. מה הפירוש שהזדון, מה?
יבולה זה הופך לטוב?
יבולה המוות לנצח שיתבטל ויהפוך לטוב. נשאלת השאלה, שאלה מעניינת, יש מושג שנקרא דבר שיש לו מתירים. מה זה נקרא דבר שיש לו מתירים? מה שיש לו מתירים זה למשל אדם עשה נדר, עשה נדר שהוא לא יאכל פלוני, הרי אפשר להתיר את הנדר. אם הוא ילך לחכם, המבין בהלכות נדרים, שאל אותו את השאלות הנכונות, יוביל אותו בצורה הנכונה, הוא יכול במסקנה לומר לו, הנדר שלך בטל או מבוטל. התרת נדרים כולנו עושים בערב ראש השנה, מתירים נדרים. אם מתירים נדר, פירושו של דבר, שגם בזמן עשיית הנדר, זה לא דבר כל כך חמור, לא דבר כל כך אסור, עובדה, שיש לו מתירים. אפשר להתיר אותו. אם אפשר להתיר אותו בעוד, לא משנה כמה זמן, אם אפשר להתיר אותו, אז מלכתחילה, הוא כבר, הוא לא מותר, הוא לא כל כך אסור. יש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, יש לו הרבה הלכות בכל מיני נושאים, למשל, אני אביא רק דוגמה אחת, למרות שזה לא בענייננו, רק לסבר את האוזן, מה זה נקרא דבר שיש לו מתירים. למשל, כשהתערבב מאכל אסור בתוך מאכל מותר, מה דין התערובת הזו? אז יש מושג שנקרא ביטול ברוב. אם הרוב היה של המותר, אז טיפת חלב שנפלה לתוך גדירה של בשר, אז אם הרוב היה בטל ב-60, אז הכל מותר. מה קורה אם מתערבב, למשל, דבר שכרגע הוא אסור, אבל אם תמתין עוד יום, הוא יהיה מותר. למשל, יש משנה מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב. כן? מה הדין הביצה שנולדה ביום טוב? אז יש דעה במשנה שאסור לאכול את זה באותו יום טוב, מותר יהיה לאכול את זה מחר בבוקר. מה יהיה עם הביצה הזו שנולדה ביום טוב? התערבבה ב-100,000 ביצים אחרות. היה לי פה מחסן ביצים של 100,000 ביצים שהם בסדר, הם נולדו כבר מהתרנגולת לפני שבוע. והתערבב ביצה אחת שנולדה ביום טוב בתוך המחסן הגדול הזה.
הכל פשוט?
אז הכל...
לא בטל.
למה? כי הביצה הזו שנולדה ביום טוב זה דבר שיש לו מתירים. תחכה 24 שעות, אז הוא יהיה מותר. בדבר שיש לו מתירים, הוא לא בטל ברוב, לא מסתכלים עליו כבטל ברוב. הוא נקודתי. מחכים, יש לו דבר שיש לו מתירים, לא שיש לו מתירים, לא בטל. זה סתם לסבר את האוזן.
זה היה אסור לעולם, אז היה מותר.
כן. עובדה, בשר בחלב, הוא נהיה מותר, הוא בטל ברוב. אבל דבר שיש לו מתירים, אז הוא לא בטל ברוב. נחזור לענייננו. אנחנו לא לומדים, אני אבד את זה רק כדוגמה, נחזור לענייננו. מה קורה אדם שעשה עבירה? אדם שעשה עבירה. הוא יכול לחזור בתשובה. הוא יכול לחזור בתשובה אמיתית כזו שזה זדונות נעשו לו כזכויות. משיח יבוא ויבולה מוות לנצח וכל השלוש קליפות עצמאות יהפכו להיות לטוב. אז זה דבר שיש לו מתירים. אז אם זה דבר שיש לו מתירים, פירושו של דבר שכבר מעכשיו הוא לא כל כך חמור כי יש לו מתירים. האם אפשר לומר כך? האם מורידים על ידי זה את החומרה של זה יש לו מתירים?
מעלים אותו, את החומרה.
אתה יכול להגיד את זה לדור, להשליך את זה לדור בזה?
האם אפשר לומר כך?
זה מעלה את החומרה לפעמים.
מה פרוש מעלה את החומרה?
אמרנו שהוא יותר חמור בצע ש...
במובן מסוים, למשל, מה יכול להיות? אולי, ניתן לכם שאלה. אדם שהקדוש ברוך הוא צריך לשפוט אותו בבית דין של מעלה, מגיע ערב ראש השנה, אדם... במשך ערב ראש השנה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, מסתכלים על רוב מעשיו, ואם רוב מעשיו היו טובים, והוא עשה מעשה אחד שהוא לא טוב, או כמה מעשים לא טובים, אבל רוב מעשיו היו טובים, מה יהיה דינו של אותו אדם?
בטל ברוב.
בטל ברוב, נכון? מסתכלים על רוב מעשיו, ובסדר. איך זה יכול להיות בטל ברוב? אבל זה דבר שיש לו מתירים. העבירה שהוא עשה, אם הוא יחזור בתשובה אמיתית, זה יהפוך להיות מותר? אז לכאורה איך זה בטל ברוב? אז הקדוש ברוך הוא צריך לדון אותו על זה עד הסוף, זה לא בטל ברוב, אולי, כי זה דבר שיש לו מתירים. כל מיני שאלות יכולות לצאת מזה. על זה פה בא הרבי ואומר דבר מאוד מעניין. כשאדם עושה את העבירה, הוא דבר שאין לו מתירים. אדם שעושה עבירה, אם בזמן עשיית העבירה הוא זוכר, הוא חושב, הוא מתכנן
לעשות תשובה.
אומר, אכתב ואשוב, אין מספיקים. אם הוא לא, דוחה בסדר. ואם הוא לא חזר עדיין בתשובה, נשאר לו קצת מהעבירה, הוא לא חזר בתשובה, זה לא יהפוך להיות לטוב לעולם. תשובה זה לא כמו חכם שעוקר נדר. חכם שעוקר נדר, פירושו של דבר שהוא מגלה לנו, שמלכתחילה בעשיית הנדר, זה לא היה דבר עם עוצמה כל כך בטוחה, כי עובדה שאפשר להתיר אותו. במילים אחרות זה כאילו היה נדר על תנאי. מתגלה שכאילו הוא נדר על תנאי, אם אני לא יתיר זה יהיה נדר, ואם אני יתיר זה יופר. כשאדם עושה עבירה, בשעת העבירה זה דבר אבסולוטי מוחלט, בלתי ניתן לתיקון. עבירה זה הפך רצון השם. בשעת מעשה העבירה לא יכול להיות שבמעשה העבירה תמון בפנים טוב. זה נגד רצון השם, זה רע גמור, מוחלט. אין בזה מתירים ואין בזה נקודה של חיוב ואין בזה יכולת לחזור. זה רע גמור. הקדוש ברוך הוא חידש לנו חידוש. תשובה זה דבר נפלא. מה זה תשובה? זה יש לו כוח לעקור את העבר. לא באופן שהוא מגלה לנו שמלכתחילה זה לא היה כל כך עבירה. מלכתחילה העבירה הייתה 100% עבירה. עכשיו כשאתה חוזר בתשובה אתה מתעלה לכזה רמה גבוהה שלמעלה מזמן, למעלה מעבר, הווה ועתיד, הנפש שלך מתגלה אצלה יחידה שבנפש, ולכן כתוב בתניא בפרק ז' שרק תשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה תשובה שמגלה את היחידה שבנפש, מתגלה נקודה כזו בנפש שהעבר וההווה והעתיד מתחברים והזמן לא תופס מקום, ואז אתה מסוגל למחוק את העבר. זה אבל מתנה מעניינת, זה משהו מיוחד. זה לא שאתה מגלה שמלכתחילה העבירה לא הייתה כל כך עבירה. העבירה הייתה עבורה מוחלטת, והתשובה עושה חידוש מוחלט. זה מושג כללי שצריך לדעת במושג הזה של חזרה בתשובה. מה זה נקרא תשובה? תשובה זה נקרא שאני לוקח דבר שהוא רע מוחלט, ועכשיו התגלה אצלי יכולת להפוך את הלא לכן. זה לא דומה לא לנדר, זה גם לא דומה לרפואה שמתקנת לפעמים את הבעיה, ולפעמים מתקנת אותה. ברפואה זה לא לגמרי, כי הרופא גם כשהוא מתקן נשאר צלקת כלשהי. פה זה תיקון מוחלט על דבר שהיה רע מוחלט. כשיש תיקון, אז יש תיקון. יש גם מושג בתניא שם כתוב חיבוט הקבר, מתקן גם את הרשימו שיש בגוף, יש תיקון. עכשיו נראה שכל הרעיון העמוק הזה זה פרשת השבוע. כל הרעיון העמוק הזה מופיע פה בפרשתנו. איך? בפרשתנו אומרת ככה. יש נגעים. מה זה נגעים? זה הדבר הגרוע ביותר. אין ברעה למטה מנגע. כך כתוב בספר יצירה. הדבר הכי גרוע. אל תחשוב שהנגעים תמון בתוך הנגע עונג. תמון בתוך העבירה הפוטנציאל של טוב. אין דבר כזה. התורה מפרידה את זה בשתי פרשיות. פרשה אחת, פרשיית הנגעים. והיא לא מכניסה לך בתוך הפרשה הזו גם את התקנה. כי כשאתה חי בעולם של הנגעים, אסור לך לדעת שיש תקנה. אין תקנה. אתה יכול לחיות בשנים שקוראים את זה בשתי פרשיות נפרדים, אתה חי בפרשת תזריע את הנגעים, ואתה לא יודע בכלל שיש תקנה, לא מופיע תקנה, אין. העבירה זה נגד רצון השם באופן מוחלט, זה רע גמור, אין ברעה למטה מנגע, ואין תקנה. האומר הכתב והשוב, אין מספיקים, אין תקנה. באה התורה בפרשה נפרדת, פרשת מצורה, ואומרת לך, תדע לך, למרות שאמרתי לך קודם שאין תקנה, וזה היה נכון מה שאמרתי אין תקנה. אחרי שאתה כבר נכשלת ונפלת, יש איזה סוכריה מעניינת שהקדוש ברוך הוא קורא לה תשובה, ואתה יכול גם לחפר את העבר ולתקן אותה. זה חידוש גדול, אבל זה לא חידוש שאתה צריך לחיות איתו בזמן האבון. אם בזמן האבון אתה תחיה עם זה, אתה לעולם לא תגיע לחידוש הזה. זה דבר שבא אחר כך, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה, זה פרשה נפרדת, זה לא קשור לפרשה ההיא, זה משהו נפרד לחלוטין. לכן התורה לא מחברת בין התארה לבין הנגע, היא מפרידה אותם. שלא תחשוב, אם התורה הייתה כותבת את זה ביחד, אז אמרנו מה הבעיה? היה אומר, זה דבר שיש לו מתירים, יש לך עבירה ויש לו מתירים, אין לו מתירים. אין לו מתירים, וזה הרי אמרנו, זה הפלוס, שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הרוב, ומבטל את זה בערב ראש השנה, רושם אותנו בספרן של צדיקים, נותן לנו שנה טובה ומתוקה, למה? כי הוא אומר, העבירה שהוא עשה, אין לו מתירים.
אין לו מתירים.
תחיל לחשוב על זה, גם לא יחזור בתשובה, אז זה יהיה בעיה. אין מספיקים ידוע לעשות תשובה, אז אדם שלא חזר בתשובה, זה בעיה, ויום כיפור וכו'. מה קורה אבל? אמרנו הרי שיש רק סוג אחד של נגעים, שהתורה כן כתבה ברצף גם את הנגע וגם את התיקון. איזה נגעים אלה? בבית. אמרנו שבבית זה גם הנגע היחיד שאתה רואה במוחש את הנגע ואת המטמון במקום. בנגע של גוף אתה לא רואה במוחש, בנגע של גוף אתה רואה את הנגע, והבן אדם נמצא שם בדד ישב ויש לו תהליך, ואם הוא יחזור בתשובה ואם הוא יתקן וכולי ויעבור זמן, אז הוא יראה את העונג שיצא מהנגע, הוא יראה את התשובה ויראה שבמקום שבעלי תשובה עומדים וכולי. בבתים אתה רואה במקום את הנגע, ובמקום אתה מקבל את הכהן אומר תמה תשבור, ומיד מתחילים לשפוך להישפך מהקיר מטמוניות של זהב. מה מיוחד בנגעים של בתים? אז פה נקדים עוד נקודה ואז נראה. כל מה שאמרנו קודם, שבנגעים אדם צריך לדעת שהנגע זה רע מוחלט ואין דרך אחורה, וביחד עם זה לאחר מכן יבוא התשובה, זה פרשה נפרדת. זה הכל מצד התחושה של היהודי. מצד התחושה של היהודי, ככה הוא צריך להרגיש. כי זה נכון, מצד התחושה של היהודי. הנגע זה נגד רצון השם, והתשובה זה מתנה. בואו נסתכל עכשיו מצד ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא. מלמעלה. למה מלכתחילה מאפשר הקדוש ברוך הוא בכלל לאנשים לעשות חטא? למה בכלל הוא ברא את היצר הרע הזה? למה בכלל הוא שם את כל התאוות מול העיניים? למה? כמובן של עולם, אתה לא רוצה שילכו נגדך, אז מה עשית את זה בכלל? כמו רבי לויצר מברדיצ'ו במתנה הידועה שלו, היית שם את התאוות העולם בספרים ואת הגנת מול העיניים. הקדוש ברוך הוא שם את התאוות מול העיניים, ואת היצר הרע הוא שתל בתוכנו, ובכל מקום ומקום הוא הכניס... איך כתוב עשר שטן אומרים בתפילה? מלפנינו, מאחרינו, איפה שאתה מסתובב, ואחורה, קדימה, הוא כל הזמן איתך. למה הוא עשה את כל זה? הוא היה לו תוכנית. הוא עשה את זה כדי שבסופו של דבר כשאדם, הוא לא רצה שהוא יקשר חלילה אדם, אבל הוא רצה שמזה הוא יתרומם, יעמוד בניסיון, והניסיון יערים אותו על נס.
ירידה,
צורך עלייה. זה ההסתכלות כשהקדוש אנחנו מצטעים. לא מצידים, זה לא החשבון שלנו, זה החשבון שלו. בחשבון שלנו אנחנו צריכים לברוח ולהגיד, אנחנו לא רוצים את זה. אדם צריך להגיד, התרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. אסור לו ליזום תוכנית חיים, ליפול לתוך רע ולומר הנה אני אפול לרע וירידה צורך עלייה. הוא צריך לבנות תוכנית חיים רק של עלייה. אבל בדיעבד אומרים, למה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם את הנפילה? תדע לך שיש לו תוכנית כדי לתת לך עלייה. התוכנית הזו האלוקית היא תמונה בתורה, היא מרומזת בתורה בנגעים של בתים. למה? כתוב, יש בחסידות, יש מאמר מעניין, ארוך של אדמו"ר הזקן, מאמר שמזמור שיר חנוכת הבית, נוהגים ללמוד את זה בחנוכת בית, שם אדמו"ר הזקן מדבר, מסביר מה זה בית. מסביר שיש שלושה מרכיבים. יש מזון, יש לבוש, יש בית. מסביר שם, נחזור על הרעיון בכללות, מסביר שמזון נכנס לתוך הגוף, מאדם ובשר מבשרו, זה חלק ממך. לבוש, אמנם זה מחוץ לך, אבל זה מחוץ כזה שהוא צמוד אליך, כי הבגדים בדרך כלל הם תואמים למידת האדם. בית, זה נקרא בלשון החסידות, מקיף הרחוק. הוא לא סתם שהוא מחוץ ממך. הוא מחוץ ממך בכזו רמה שבכלל לא לפי המימדים שלך. כשאדם הולך לקנות בית, הוא לא קונה בית לפי הגובה שלו. אם הוא נמוך או גבוה, זה לא משנה, הבית יהיה אותו בית. הבית הוא כזה מקיף שהוא לא כמו בגד שהוא תואם למימדים של האדם. זה נקרא מקיף הרחוק. מסביר שם בחסידות שבנפש יש גם כן רמות. אנחנו מכירים את זה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כתוב שבית זה מקיף הרחוק, זה כמו יחידה שבנפש. זה הנקודה הכי עליונה ומנותקת מהתחושה וההרגשה הפנימית, היומיומית, המורגשת בנפש. זה מרמז על הדרגה העליונה, המנותקת. זה כאילו המייצג של היחיד העליון, היחידה שבנפש המייצגת את יחידו של עולם. בנגעים של בתים, בית הרי אמרנו כפי שמובאה בחסידות, זה מייצג את היחידה שבנפש, שם אתה רואה את הנגע ואת העונג ביחד. שם, בנקודה הזו, כפי שזה בא מצד למעלה, אתה רואה את הנגע ואתה רואה את העונג. אתה רואה את הנגע, אתה רואה את המטמון. התורה כותבת את הנגע, מיד כותבת את התיקון. שם רואים את הדברים ביחד. אבל זה מקיף הרחוק, זה לא... לאו כל מוח הסבילה, כמו כתוב. לא כל אחד מסוגל לחיות בצורה כזו. זה מקיף הרחוק.
שם
זה, כן. שם אין בבוע, זה בבוע לא יתלום. שם, אם אדם חי ביחידה של הנפש, אז הוא באמת לא נכשל אף פעם. והוא רואה גם בכל כישלון של היהודי, הוא רואה מיד את התכלית שבדבר, מיד מחזיר אותו, מרומם אותו. אדם שחי ביחידה של הנפש, שצדיק הדור, שסוף מאיר היחידה של הנפש, הוא רואה אצל כל אחד שנפל, הוא רואה מיד איך מושכים אותו, הוא רואה את העלייה שלו, הוא רואה את העלייה שבירידה. מי שחי בבית, רואה בנגע שבבית מיד את המטמון. אז הזוהר ורשי זה לא סותר, רשי מדבר על האוצר, והזוהר מדבר על התומה, זה בעצם אותו נקודה, אבל זה רק בנגעים של בתים. אבל בנגעים של גוף או של בגד, שמה, זאת אומרת, באנשים כערכנו, אז שמה הנגע זה עולם אחד, והעונג זה עולם אחר, ואל תערבב ביניהם, זה שתי מושגים שונים, ואל תזכור את התשובה בחטא, כי אם תזכור את התשובה בחטא, אז לא יהיה תשובה, אתה תישאר עם החטא, אתה צריך לדעת שהחטא זה חטא, וזה רע גמור, וצריך לברוח מזה, וזה נגד רצון השם, וחס ושלום לא תחשוב מה זה, גם רצון השם. אז אם אדם יגיד, זה רק גם רצון השם, אז הוא יעשה עבירות, הוא יגיד, זה רצון השם. חס ושלום, זה לא, זה נגד רצון השם, ואסור לעשות את זה. אחרי שחס ושלום אדם נכשל, כי היה צריך להתגבר עליו, אז יש פרשה בתורה שקוראים לה פרשה בצורה, ושם לומדים איך מתארים, ורואים איזה עונג, איזה בעל תשובה יכול לצאת מזה. אבל אסור להרבב ביניהם ביחד, צריך לדעת שכל אחד הוא מושג לפני עצמו. וזה, זה צריך להוביל אותנו, שאם בבתים רואים את הנגע ואת העונג מיד, שהקדוש ברוך הוא יעזור שבבית, שזה בית השלישי, בית המקדש, כמו שנאמר, והבית, בית, כתוב במפורש, זה הולך על בית המקדש, כמו שבהצרוע, שבוע הנגע, כתוב והצרוע זה בית המקדש, והצרוע זה משיח, נקרא מצורע, שהיא משיח מגלה, הוא עתה לעתיו הצדיקאיה בתיובת, הוא מגלה את עבודת התשובה בכל נקודה, הוא מראה את העונג שבכל נגע, הוא מראה את האור שיש בכל נקודה, שבעזרת השם נזכה לראות את המטמוניות התמונים בבית, בבית השלישי, שבעזרת השם ייבנה ונהרה בימים.
בגלל זה המשיח קוראים את צורה, מה זה יכול להגיד?
למשיח.